טוב, אז אנחנו ממשיכים במשל הזורע. והערב אנחנו נסיים אותו. אני מקווה שאני לא אאריך יותר מדי בדברים שהכנתי. ואני רוצה לקרוא שוב את סוף המשל ממרקוס ד' 7 ו-8. ויש אשר נפל בין הקוצים, ויעלו הקוצים, וימחו, ולא נתן פרי. ויש אשר נפל על האדמה הטובה, ויתן פרי עולה וגדל, ויה זה 30 שערים, וזה 60, וזה 100. אז בפעם שעברה דיברנו על האדמה עם הקוצים, ואמרנו שבשונה משתי האדמות הקודמות, האדמה הזו מכילה בתוכה אנשים שהתחילו את הדרך הצרה, אבל לא הגיעו לסוף. הקוצים מאחו את הפרי בחיים שלהם, את האמונה לגמרי. ראינו את הפסוקים מיוחנן ת' וו, על כך שישוע אומר שאנחנו השריגים, ואם שריג שמחובר אליו לא עושה פרי, ישוע מסיר אותו ממנו. ובקריאה האישית שלי ככה, אני נתקלתי בעוד פסוק שלא הצגתי פעם שעברה, באיגרת אל העברים ג', פסוק 14, גם אותה אמת רוחנית להחזיק עד הסוף, כי נתחברנו למשיח עם מילת תנאי, נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפה עד הקץ. ישוע דיבר על שלוש קבוצות של קוצים. הראשונה הייתה דאגת העולם הזה, שאמרנו שהדברים האלה זה בעצם צורכי המחיה או הצרכים הבסיסיים, הדברים שמשותפים לכל בני אדם מתוקף החיים כאן על האדמה. הקבוצה השנייה הייתה מרמת העושר, הדברים שקשורים לנכסים, רכוש ולעושר חומרי בעין, הרמאות שיש בעושר. והקבוצה השלישית שעליה אני אשלים היום זה תאוות אחרות, או בצורה כללית רצונות שונים שהנפש שלנו מתאווה, רוצה. כל אלה הם הקוצים במשל, שיש להם את הפוטנציאל למחוץ את הפרי לגמרי. בנוגע לדאגות העולם הזה, ראינו את העזרה של ישוע, שהלב שלנו לא יכבד, לא יתמלא, בין היתר גם בדאגות המחיה. זה עלול לקרות, שאנחנו נהיה תרודים בדברים האלה, נתמלא בהם, המחשבות שלנו, המעשים שלנו, ביום יום, זה מה שיעסיק אותנו. וישוע מזהיר אותנו שהלב שלנו לא יתמלא בדברים האלה. הוא אומר לנו מנגד, לשים את המלכות של אלוהים במקום הראשון בחיים שלנו, בראש סדר העדיפויות, את השקידה האישית על דבר אלוהים, את התפילה, את ההתחברות ביחד, מעל כל יתר הדברים. ובחיים שלנו יש דברים שמתנגשים לפעמים, ואז יש בחירה עבורנו לעשות מה בראש סדר העדיפויות שלנו. וישוע אומר לנו שאם אנחנו שמים את המלכות של אלוהים במקום הראשון, כל יתר הדברים אלוהים ידאג להם. הוא יודע הרי את כל הדברים מראש, עוד לפעמים לפני שאנחנו, שיש לנו צורך בחיים, הוא כבר יודע שיהיה לנו את הצורך הזה, והוא ידאג לזה. בנוגע למרמת העושר, גם דיברנו על כך שהעושר מרמה את הנפש של בני האדם. הוא מעניק ביטחון שווא, הוא מעבר מבחינה רוחנית, הוא גורם לכך שהעושר באלף, השמחה והעושר יהיו מהחומר ולא מהבורא. ובלוקס י' ב' 15-21, ישוע סיפר משל על אדם כזה שהעושר רימה אותו. והוא סיכם את המשל הזה באמת רוחנית, שאדם כאן בחיים האלה, שמעשיר, שרודף אחרי העושר החומרי, עוצר אוצרות של האדמה, הוא יהיה עני מבחינה רוחנית, הוא לא יעשיר באלוהים בדברים שנשארים לנצח. העושר החומרי, מתישהו מתאפס, כאילו לא היה. ראינו עזרות נוספות בנוגע ליחס שלנו כלפי הכסף, לא כלפי הכסף עצמו, אלא ליחס שלנו כלפיו. כולנו משתמשים בכסף וצריכים כסף בשביל להתקיים. והאהבה אל הכסף, זאת הסכנה, זה שורש כל הרעות. עד כדי כך ש... כתוב לנו שאנשים עזבו את האמונה בגלל האהבה הזאת לכסף, בגלל התאווה הזאת, המשיכה הזאת שיש. קראנו גם שאנחנו צריכים להסתפק במה שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, גם אם לאח אחר או אחות אחרת באמונה יש קצת יותר, כל אחד לפי מה שאלוהים נתן לו, שאין לו חוסר בעצם, יש לו מה לאכול, מה ללבוש, מקום לגור, הוא צריך להיות מסופק בדברים האלה ולא להסתכל מה לאחרים יש ולמה לי אין. ראינו את העזרה באיגרת של יעקב לגבי כל מיני הצעות ומחשבות שלנו יש לגבי לשפר את התנאים שלנו, לשנות מקום עבודה אולי ולהרוויח יותר כסף, לקבל אולי תפקיד יותר טוב, להיזהר שהמניע לא יהיה המחשבות האנושיות שלנו או המשיכה של הנפש שלנו לעשות יותר כסף או לשפר את התנאים שלנו. להיזהר מאוד מהדבר הזה, גם אם יש לנו כוונה טובה בלב של להשתמש בכסף הזה לטובה. מה שצריך להנחות אותנו ולהוביל אותנו זה ההדרכה של אלוהים, מעשים שהם נעשים באמונה ולא בגלל המשיכה של הנפש שעלולה לרמות אותנו. סיימנו את הנושא של מרמת העושר עם הפסוקים של ישוע, עם מה שהוא אומר בלוקס ט' ו' בפסוק 13, על זה שבעולם הזה יש שני אדונים ואי אפשר לעבוד את שניהם. אדון אחד זה אלוהים והשני זה הממון, לא אלוהים והשטן. רוב הפיתויים שלנו הם בהקשר של דברים של האדמה הזאת, של מה שיש כאן להציע, שהנפש שלנו חפצה בזה. זה ברור לכל בן אדם שאי אפשר לעבוד את אלוהים ואת השטן, זה שני הפכים לגמרי. אבל השילוב הזה של אלוהים והממון זה משהו שאנשים חושבים שאפשר. ישוע אומר, אי אפשר. זה או אלוהים או לרדוף אחרי אוצרות העולם הזה. ועד כאן זה היה חזרה. ונתחיל עם הנושא של תאוות אחרות. כלומר, רצונות שונים של נפשנו. אני חשבתי לתת דוגמאות כאן מהאיגרת השנייה לתימותיוס, לקראת מה אנחנו הולכים בקץ הימים, ולראות לאן התאוות האלה, כשלא מרסנים אותם ועוצרים אותם וקוטעים אותם, לאן הן עלולות להגיע, להוביל מאמינים. אנחנו קוראים בשנייה לתימותיוס ג' 1 עד 5. וזאת תדע, כי באחרית הימים יבואו עיתים קשות, כי יהיו האנשים אוהבי עצמם, ואוהבי בצע ומתעללים וגאים ומגדפים, וממרים באבותם וכפויי טובה, ולא חסידים, חסרי אהבה ובוגדים, ומלשינים וזוללים ואכזרים ושונאי טוב, ומוסרים ופוחזים וגבוהי רוח, ותשימו לב, והולכים מאחורי תענוגים יותר מאחרי אלוהים, ואשר דמות חסידות להם ומכחשים בכוחה, ואתה סור מאלה. הולכים אחרי תענוג יותר מאשר שהולכים אחרי אלוהים. הנפש שלנו לא סתם נמשכת לדברים, זה מסב להנאה, זה מסב לתענוג. האנשים פה שמתוארים כאן הולכים אחרי התענוגים, אחרי דברים שהנפש שלהם מתאווה, שמסבים להם עונג, סיפוק, והם רק נראים חסידים, הם רק נראים יראי אלוהים כלפי חוץ. בפועל הם הולכים אחרי נפשם, אחרי המשיכה של הנפש שלהם. בהמשך האיגרת של השנייה לתימותיוס, בפרק ד' פסוקים 3 ו-4, פה כבר מדובר על אנשים שמוגדרים מאמינים במרכאות, כי בו תבוא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא, כי אם כאבת נפשם יאספו להם מורים לשעשועי אוזניים, ויתו אוזניהם מן האמת, ויפנו אל האגדות. פשוט דבר מטורף. אנשים שלא מוכנים לשמוע את האמיתות הרוחניות של דבר אלוהים, לא מוכנים. לא מכילים את הלקח, מתים את האוזניים שלהם. הדבר הזה מפריע להם בלב כשהם שומעים את הדברים האלה. כשאדם עושה את תאוות נפשו, את הרצונות של הנפש שלו, והוא שומע מסרים של להתכחש לעצמך, של לקחת את הצלב וללכת אחרי ישוע, לעשות את הרצון של אלוהים ולא את הרצון שלך, גם אם זה דברים שהם לא מוגדרים כחטא, אלא באמת לראות מה אתה, איך אתה חי לפני אלוהים. כשאדם שעושה את רצונו, שומע דברים כאלה, זה מציק לו. זה מפריע לו. הוא ימצא תירוצים למה הדברים האלה בסדר, והוא לא ירצה לשמוע, הוא יתה את האוזניים שלו מלשמוע את האמיתות הרוחניות האלה. עד כדי כך שאנשים האלה, זה פשוט מדהים, אוספים מורים לשעשוי אוזניים באספות, זה דברים שאתה נכנס לאספה ויוצא ממנה כאילו כלום, שום דבר. לא בונה את האנשים, לא מעורר את האנשים, לא מעודד את האנשים, כלום. באיגרת אל יעקב, של יעקב, סליחה, אנחנו קוראים בפרק א', פסוקים 14 ו-15, שכל אחד מאיתנו מנוסה בתאוות של נפשו, שלו. תאוות שונות שמנסות להסיט ולפתות אותו מלעשות את הרצון של אלוהים. לכולנו יש את ההתמודדויות האלה. לכולנו יש את המלחמה הזאת, ובכל גיל זה משתנה. יש דברים שכשילדים מתמודדים איתם, וכמבוגרים אנחנו כבר לא מתמודדים איתם. אבל המלחמה במהותה היא זהה אצל כולם. ואני חשבתי בהקשר הזה, שכשאנחנו מבטרים לעצמנו, ועושים את הרצון של נפשנו, אנחנו ישר מרגישים חולשה רוחנית, יודעים שנחלשנו, וגם מרגישים לא טוב עם זה. ויש פה איזשהו פרדוקס מדהים, שכשמתכחשים לרצון שלך ועושים את הרצון של אלוהים, דווקא אז מגיע סיפוק גדול. מגיע תחושה שאי אפשר להשוות אותה לשום תחושה אחרת. שום סיפוק של תאוות הנפש לא מתקרבת לתחושה של לעשות את מה שנכון לפני אלוהים. את הפסוק הזה דני הזכיר בדרשה שלו, מהקולסים ד' 24-25, שאנחנו נדרשים לצלוב את התאוות שלנו, את כל הבשר שלנו, עם כל התשוקות והתאוות שלו. וזאת הדרך היחידה להתהלך ברוח. אין דרך עוקפת לדבר הזה. אי אפשר. אני רציתי לתת דוגמה על אדם מהכתובים, דימס. הוא מוזכר מעט מאוד, אבל האדם הזה מוזכר לשלילה, בכך שהוא נתן לתאוות של הנפש שלו מקום, עד כדי כך שהוא עזב את האמונה ועזב את פולוס. הוא מוזכר בקולסים ד' בפסוק 14. הוא ולוקס, בתור אנשים שנמצאים עם פולוס ושואלים לשלום קהילת הקולסים. גם באיגרת אל פילמון הוא מוזכר בתור אחד בלא פחות מהעוזרים של פולוס, ביחד גם עם לוקס ועוד אחרים, והוא שואל לשלומו. אבל הדבר האחרון שיש מדימס, זה שהוא בשנייה לתימותיוס ד' 9 ו-10, זה שהוא עזב את פולוס, עזב את ה, אם אפשר להגיד, הקריאה שלו, או להיות העוזר של פולוס, כי הוא אהב את העולם הזה. ו... מה שרציתי להמחיש כאן זה שהדברים שישוע מדבר עליהם במשל שלו, שהקוצים יכולים לרמוס לגמרי את הפרי, הם לא תיאורטיים. יש פה דוגמה של אדם כזה בכתובים. ועם זה אני רוצה לעבור למשהו קצת יותר חיובי לאדמה הטובה. אז רשמתי כאן את שלושת מראי המקום, בהם ישוע מדבר על האדמה הטובה, מפרש מה זה. נקרא ממתי י"ג 23, והנזרע על האדמה הטובה הוא השומע את הדבר ומבין אותו, אף יעשה פרי ונתן זה 100 שערים וזה 60 וזה 30. אז אני מזכיר שלקבוצה הזאת משתייכים הכי פחות אנשים, ומה שמאפיין את האנשים שמשתייכים לכאן זה שהם נושאים והם עושים פרי. אבל לא כולם עושים את אותו פרי. יש גם כאן חלוקה. 30, 60 שזה פי 2 ו-100 שזה כמעט פי 3 מ-30, קצת יותר. רציתי קצת לדבר עכשיו על החשיבות של הפרי ומה הערך שלו לפני אלוהים. באיגרת אל הפיליפים א', פסוקים 9 עד 11, פולוס מדבר אל קהילת הפיליפים דברים שהוא מאחל להם, מתפלל עבורם, שהדעת שלהם תגדל, האהבה שלהם, ההבנה שלהם, שהם יבדילו בין טוב ורע, יהיו זקים, תאורים לפני אלוהים, עד היום שהם יפגשו את ישוע, והוא מאחל להם בפסוק 11, שהם יהיו מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע, המשיח, לכבוד אלוהים ותהילתו. הפרי בחיים של אדם מביא לאלוהים תהילה וכבוד. ישוע אומר דברים דומים ביוחנן ט"ו בפסוק 8, בזאת נכבד אבי, בעשותכם פרי לרוב, והייתם לי לתלמידים. אני חושב שזה ברור לכולנו שאדם ששואף לעשות 100 שערים, הוא מביא הרבה יותר כבוד לאלוהים מאדם ששואף לעשות את המינימום. מה זה הפרי הזה? איך לפרוט את זה באמת למעשים, לדברים בחיים? בגלטים A 22-23 אנחנו קוראים שפרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, חסד ואמונה וענווה ופרישות. לנגד עושי אלה אין תורה. אני הייתי אומר שהפרי הזה זה תכונות אופי שאנחנו צריכים לגדול בהן, והתכונות אופי האלה משליחות על כל הצורה שבה אנחנו מתנהלים בחיים. באפסים נאמר דבר דומה בפרק ה' פסוקים 8 ו-9. פולוס אומר, כי מלפנים הייתם חושך ואתה אינכם אור באדוננו. התהלכונה כבני אור, כי פרי האור כל מעשי חסד וצדק ואמת, לבחון מה הרצוי בעיני אדוננו. והייתי אומר שמי שמסכם את זה בצורה הטובה ביותר לדעתי זה פטרוס. בראשונה לפטרוס, בפרק א', אני אקרא מפסוקים 3-4. פטרוס אומר, באשר גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל צרכנו לחיים ולחסידות, על ידי דעת הקורא אותנו בכבודו ובחילו, אשר בהם נתן לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות, למען תיקחו על ידן חלק בטבע אלוהים, להימלט מכיליון התאווה אשר בעולם. מה שכתוב כאן זה שאנחנו פשוט נהיים יותר ויותר דומים לאלוהים באופי שלנו. יותר ויותר דומים לישוע. לטבע שלו. אני חושב שכל מי שקורא את הבשורות, גם אנשים שהם לא מאמינים, ורואה איך ישוע מגיב ופועל, זה משהו שמעורר פליאה ומעורר, איך פעם מישהו לא מאמין אמר לי, ישוע שלכם הוא מושלם. זה ממש בשבילנו צריך להיות כמיעה חזקה להידמות אליו. באמת בחיים שלנו. ולא בדברים הגדולים, בכל הדברים הקטנים. לברוח מהכיליון של התאווה, מהאופי הבסיסי שיש לכל אחד מאיתנו, שהוא פשוט נמשך לרע. נמשך לעשות את הדברים השליליים, הנוחיות. ישוע חילק את האדמה הטובה לשלושה מקטעים, 30, 60 ו-100. אבל זה לא אומר שאפשר להיות או ב-30, או ב-60, או ב-100 בלבד. באיגרת הראשונה לקורינטים, בפרק ג', פסוקים 10 עד 14, אני כתבתי פה עד 15, סליחה, אני חושב שזה מוסבר בצורה מאוד יפה. פולוס פונה אל קהילת הקורינטים וגם אלינו כולנו ואומר, היסוד של כולנו הוא אותו יסוד, ויש רק יסוד אחד כזה, ישוע המשיח. כולנו נושאים על בסיס מה שישוע עשה. לכולנו יש את אותה תקווה לראות אותו, להיות במלכותו. אבל השאלה זה איך כל אחד בונה את החיים הרוחניים שלו, את הבניין הרוחני על היסוד הזה. פולוס נותן פה דוגמה של אנשים שבונים על היסוד הזה, זהב, כסף ואבנים יקרות, כלומר נותנים מעצמם, משקיעים, רואים את הדבר הזה כמשימת חייהם, כדבר, כמשימת חייהם, ולעומתם יש אנשים שחיים, או הייתי אומר, לוקחים את הגישה המינימליסטית, הגישה המינימלית, והוא משווה את המעשים שלהם, את החיים שלהם, כעץ חציר וקש, בניגוד לזהב, אבנים יקרות וכסף. והוא אומר לנו שיום יגיע, והנאמנות שלנו כאן על האדמה, על הנאמנות הזאת, אנחנו נקבל שכר מישוע. חלק יקבלו שכר רב, שישאר לנצח, לא יהיה ניתן לשנות את זה, וחלק כמעט ולא יקבלו כלום. הוא משווה את האנשים שהגישה שלהם היא מינימליסטית, כלומר, אני רק רוצה להיכנס למלכות השמיים, וביתר הדברים אני רוצה ליהנות מהדברים של העולם הזה, עד כמה שאפשר. הוא משווה אותם לאנשים שהם כמו עוד מוצל מאש, כמו אנשים שהם באמת מרחק של פסיעה מלהיות מושלחים לאש. אנשים שקיבלו 56 בבחינה, כש-55 ומעלה זה עובר. ואדם שחי בגישה הזאת, זה דבר מסוכן, כי הוא יכול גם להיכשל בבחינה אם הוא מתכוון רק לעבור אותה. חשבתי על דוגמה לשני אנשים כאלה מהכתובים, זה לוט ואברהם. אם קוראים את החיים של לוט, ורואים את הבחירות שהוא עשה, ואת הסוף שלו, לעומת הבחירות שאברהם עשה, ואיך הכתובים מדברים על אברהם, ממש רואים הבדל אדיר. בהקשר הזה גם, מי שחושב שהוא רק ייכנס למלכות של אלוהים, ולשם הוא מכוון, בראשונה ליוחנן, בפרק ב', בפסוקים 27 עד 28, אנחנו קוראים פה דבר שיש מצב שחלק יתביישו כשישוע יחזור. הם יתביישו ממנו, ואני חושב שגם תהיה להם חרטה גדולה שעכשיו את המצב שלהם אי אפשר לשנות. ישוע מחכה ומצפה מאיתנו. הוא נותן לנו זמן כאן לעשות פרי. ואנשים שלא מנצלים את הזמן הזה לעשות פרי, יום אחד הם יתביישו לפניו. הם יהיו הכי קטנים במלכות השמיים. וזה מצב שישאר לתמיד, ללא שינוי. באיגרת אל הגלטים ו', פסוקים 3 עד 9, נאמר לכולנו לבחון את עצמנו, כל אחד את עצמו. אנחנו אנשים שונים, הגענו לאמונה בזמנים שונים בחיים, חלקנו גדלנו בבית מאמין וספגנו את האמת מגיל צעיר, חלק הגיעו בגיל יותר מאוחר לאמונה, ואלוהים יודע את כל הסיבות האלה והתנאים האלה, ואיך שישוע אומר שמי שניתן לו יותר נדרש ממנו גם יותר. אז כל אחד מאיתנו צריך להיזהר לא להשוות את המצב שלו למישהו אחר. זה עלול או להוביל לתסכול, או אם זה מישהו שהוא כאילו קצת יותר רוחני או בקי ממנו, לגאווה. אנחנו צריכים לבחון את עצמנו כנגד הכתובים וכנגד מה שאנחנו מכירים ויודעים. והתמונה שאני ככה חשבתי עליה, זה כמו אר שהפסגה שלו זה ישוע, ומאמינים שונים הם נמצאים בשלבי טיפוס שונים על האר הזה. וכשאנחנו רואים מאמינים שהם מעלינו על האר, זה אמור לעודד אותנו שאנחנו גם יכולים להגיע לשם. ולא להסתכל על זה איפה הוא ואיפה אני, ולהיות מתוסכלים. אלא זה אפשרי להגיע. וכשאנחנו רואים מאמינים מתחתנו באר, להיזהר שלא תהיה גאווה בלב שלנו, כי אז ישר התרסקנו לתחתית. אלא לדעת שיכול להיות שאלוהים לא גילה להם או לא חשף בפניהם עדיין דברים מסוימים שבפנינו הוא חשף. כמו שכתוב כאן, שכל אחד את המסע שלו, זה מה שהוא צריך לשאת. דבר נוסף שכתוב כאן בפסוק 7, זה שמה שהאדם זורע הוא קוצר. כל אחד מאיתנו הרי יודע את האמת הזאת. יודע שאם יש בחינה והוא לא לומד אליה, הידע לא ייפול לו מהשמיים. או אם מישהו מתעסק בספורט, אז אם הוא יושב על הספה ולא יעשה ספורט, הוא לא ייכנס לכושר. זה ברור. צריך להתאמץ. יש את החלק שלנו לעשות. ואני סיכמתי את הדבר הזה באיזשהו משפט, שסכום כל ההחלטות של כל אחד מאיתנו שלקחנו עד היום, זה המצב שלנו, זה מי שאנחנו עכשיו. ההחלטות הקטנות, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר עד שאנחנו הולכים לישון בערב. ואם יש סיבה שאנחנו חושבים שאנחנו היינו צריכים להיות במקום אחר ממה שאנחנו היום, זה בגלל שלא לקחנו החלטות טובות. ועדיין יש זמן לשנות את הדברים האלה ולקחת החלטות אחרות שיביאו אותנו למקום יותר גבוה ויביאו יותר כבוד לאלוהים. עכשיו, הראיתי כאן שאלה, איך בפועל לגדול בפרי הזה, לגדול בתכונות, לקבל באמת את הטבע הזה שיהיה חלק מהאופי שלנו? ישוע בפרק י"ב אומר בבשורת יוחנן, פסוקים 24-26, הוא נתן כאן תיאור של גרגר חיטה, שאם הגרגר הזה לא נופל ומת, הוא לא יעשה הרבה פרי, הוא יישאר לבד. אני כבר חזרתי על האמת הזאת מספר פעמים, שהדרך היחידה, החלק שלנו, זה לבטל את הרצון שלנו ולעשות את רצון אלוהים. אין דרך עוקפת. ללכת, לשרת את ישוע איפה שהוא קורא לנו לשרת, ולא איפה שאנחנו חושבים שהוא צריך את השירות שלנו. להמתין בסבלנות ולתת לו להוביל את הדרך. לעשות את הרצון שלו. גם את הפסוקים האלה ראינו. זה מה שנדרש מאיתנו. באיגרת אל העברים, בפרק י"ב, פסוק 1, להשליך מאיתנו ברור את כל מה שקשור לחטא, וגם את הדברים שמעכבים אותנו, את התורח. דברים שגורמים לנו להתקדם בצליעה. וכמו בראשונה לקורינטים בפרק ת' 24-27, אנחנו, שאנחנו מאמינים בישוע, ולא משנה כרגע מה הקריאה או התפקיד או המתנה שאלוהים נתן לנו, אם זה לדבר, אם זה לשיר, אם זה לנגן, או אם זה רק לבשר לאחרים. המשפט הזה מחייב את כולנו. את מה שאנחנו קוראים לאחרים ומאמינים בו, אנחנו מחויבים בו בעצמנו. אבל זאת לא כל התמונה, כי את הטבע שלנו, הפנימי, אף אחד מאיתנו לא יכול לשנות. אף אחד מאיתנו לא יכול בכוח שלו להחליט שהוא יהיה עכשיו מלא יותר באהבה. זה איזושהי פעולה על-טבעית שישוע עושה בנו אם אנחנו עושים את החלק שלנו. רוח הקודש בקרבנו חושף בפנינו את האמיתות האלה, הוא משנה אותנו מבפנים. ישוע ביוחנן ט"ו, פסוקים 1-5, אומר, אנוכי הגפן האמיתית ואביהו הקורם. כל שריג בי אשר איננו עושה פרי יסירנו. ושימו לב, אשר יעשה פרי יתארנו להרבות את פריו. אתם כבר מתוארים בעבור דברי אשר דיברתי אליכם. עמדו בי ואני בכם. כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו, אם לא יעמוד בגפן, כן גם אתם, אם לא תעמדו בי. אנוכי הוא הגפן, ואתם השריגים. העומד בי, ואני בו, הוא יעשה פרי לרוב. כי בלעדיי לא תוכלון עשות דבר. ואני חשבתי על ענף שמחובר לגפן המון זמן. 10, 20, 30 שנה. גם אם הענף הזה, אחרי 30 שנות ניסיון של לעשות פרי, אם הוא מנותק עכשיו מהגפן, הוא לא יעשה פרי אחד. אפס פרי. זה פעולה משולבת. החלק שלנו, אנחנו עומדים בו, והוא בנו. והדבר האחרון שרציתי לדבר הערב, ביוחנן ט"ו, פסוק 16, בהמשך הפרק, זה שהפרי הזה הוא משהו שישוע הפקיד אותנו ללכת ולעשות. זה לא אפשרות או לעשות או לא לעשות. זה משהו שנדרש מכל אחד מאיתנו ומצופה מכל אחד מאיתנו. יש הרבה משלים בהם ישוע מדבר על זה שהוא נותן לעבדים שונים כיכרות ומצפה מהם לסחור בהם עד שהוא מגיע. אז אני אסיים בזה שיש עוד זמן לשנות את ההחלטות אם לקחנו החלטות שגויות עד עכשיו, ובאמת לשאוף לעשות פרי יותר גדול לכבוד אלוהים.